המחנך הרב מרדכי וקשטוק.
ערב טוב, ושוב אנחנו איתכם בתוכנית שעת חינוך, מאחורי המיקרופון כמדי יום ראשון בתקופה הזאת של בין המצרים, מרדכי וקשטוק בתוכנית שעת חינוך. בשבוע שעבר דיברנו על הנושא של תפילה, תפילה בזמנה או לא כל כך בזמנה, מה קורה שהבחור קם מאוחר או בכלל לא קם לתפילה. סיפרנו מספר סיפורים, תיארנו כמה מקרים, הצענו כמה הצעות, וכמובן ברוך השם קיבלנו הרבה מאוד תגובות. אחת התגובות הכי מעניינות הייתה שבחור אחד פגש אותי פיזי, לא במייל ולא בהודעות ולא כלום, פשוט פגש אותי ואמר לי, איך אתה יודע בדיוק מה קורה בבית שלי? אתה היית שם? יש לך מצלמה שם? פשוט אתה תיארת מצב שקורה בביתנו כמעט כל בין הזמנים. אני מנסה להתעורר ולא תמיד מצליח, ולא תמיד לישון מאוחר, ואבא מתרגז ואבא כועס. זה קורה בין הזמנים, זה קורה גם כשאני בא לשבת, זה קורה סתם לילה שאני בא הביתה, זה קורה בדיוק כמו שתיארת. אבא מתרגז ואבא מעלי ואבא פוגע, ואני נעלה ואני נפגע, ואני מנסה להסביר לו שאני רוצה לקום ולא תמיד מצליח, אבל מה שקורה זה בדיוק מה שתיארת. ואז הוא אומר לי, אני מצאתי פתרון מאוד 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 פשוט, מאוד מאוד פשוט. אין, אני יכול להציע לרב את הפתרון הזה. הפתרון פשוט נפלא. אמרתי לו, מה הפתרון? אולי תגיד לי ואני אעביר את זה לצופים, סליחה, לכל המאזינים. הוא אמר לי, אני פשוט לא מגיע כמעט הביתה. לא לשבתות, כמה שפחות, ובין הזמנים אני גם נשאר בישיבה, אני לא בא לישון בבית. אני בא הביתה לבקר, אני בא הביתה לפעמים ליום שלם, אני בא הביתה לפעמים לחופשה, אבל משתדל שתמיד ללא שינה. כשאני יושן, מתחילות הבעיות, אז בשביל מה? אבא שמח, אני שמח, כולם שמחים, ופתרנו את הבעיה. כמובן שזה לא הפתרון, הסברתי לו שזה לא הפתרון לא להגיע הביתה. אולי זה פתרון ביניים עד שהרוחות יירגעו, אבל צריכים למצוא מצב שאו שאתה תקום, או שאתה תקום. ואם אתה לא קם, אז אבא צריך להבין שלא לכעוס, וזה לא תמיד עוזר, זה רק יכול לגרוע, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת. אז להמליץ על הפתרון הזה אני לא ממליץ, ואני ממליץ על הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. אם כבר הזכרנו את הנושא שהבחור אמר שהוא משתדל לא לבוא בין הזמנים, אז הנושא של היום הוא באמת בין הזמנים. אתם יודעים, לפני שאני אספר לכם איזה סיפור שנחרט במוחי על בין הזמנים, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מעניין. בין הזמנים כי ויכול מגיע לנו בהפתעה. שמעת מוישה? הגיע בין הזמנים. פי, מה אתה אומר? מתי הוא הגיע? הגיע. ולא רק, וגם שיח אימהות, אוי, אני לא יודעת מה לעשות, הגיע בין הזמנים. זאת אומרת, כאילו, הפתיע אותנו, לא היה כתוב בלוח, לא כסדר, אין, לא יודעים, פתאום הוא בא, פתאום הגיע חופשת הקיץ, פתאום הגיע חופשת בין הזמנים של אלול, של תשרי, פתאום הגיע פסח, פתאום, מה עושים? מה נעשה? כולנו כמובן יודעים, שבין הזמנים מתוכנן וכתוב בלוח גם 100 שנה קדימה, והוא לא משתנה. הזמנים שלו משתנים אולי מבחינת חצי יום לפה, חצי יום לשם, אבל התאריכים הם קבועים, כולם יודעים מתי יגיע בין הזמנים. היום בתוכנית שלנו, שעת חינוך, נדבר הרבה מאוד על בין הזמנים. מה עושים לקראתו, מה עושים כשהוא מגיע, כיצד נמנעים מהרבה מאוד בעיות שנדבר עליהם בעזרת השם, וגם נציע פתרונות לכל מיני בעיות שקורות בהרבה מאוד בתים. אבל אני חייב לספר לכם סיפור שקרה לי בין הזמנים לפני הרבה מאוד שנים. היינו משפחה, זוג צעיר, אולי עם ילדים אחד או שניים, אני כבר לא זוכר, והתארחנו בבית מלון בין הזמנים, חופש, אתם יודעים, חופשה חרדית כלחתה. בחדר אוכל מסתובבים הרבה מאוד אנשים. שולחן אחד לידינו, בצד שמאל, היה ילד, נראה בן 10 או משהו כזה. והילד כנראה הצבן והרגיז את אבא שלו. אני לא יודע מה הוא עשה, מה היה, אני לא יודע עד היום מה קרה שם בדיוק. אבל כנראה שזה לא היה משהו קטן, כי אבא מאוד התרגז, מאוד מאוד התרגז. וכשאבא התרגז הוא קצת איבד את זה, לא קצת בעצם, הוא הרבה איבד את זה. וכשהוא התרגז ואיבד את זה, הוא התחיל לצוק על הילד, לעיני 300-400, כמה יש שם בחדר אוכל? כמה מאות אנשים, ילדים, נשים וטף, מה שנקרא, כולם, ראו ושמעו, כולם נהיו בשקט אגב, מרוב צעקות שלו. כמה אתה יכול לעצבן אותי? די כבר, נמאס לי ממך. כל מקום שאתה בא, אתה רק מעצבן. אוף, איף, דו-אב. בקיצור הוא איבד את זה, אני לא רוצה לחזור על כל המילים שהוא אמר, כי ממש זה לא יהיה לעניין. הילד עמד שם בשקט עם הראש שפוף וכפוף, ובסוף הוא פשוט ברח מהחדר אוכל. אני לא יודע מה קרה אחרי זה, ראיתי את הילד הזה פעם או פעמיים, בימים יותר מאוחרים. אמרתי לעצמי, חבל, חבל מאוד שאני לא יכול לרשום את הפרטים של הילד, ולראות מה קרה בסופו. הלוואי, הלוואי, ואני טועה, והלוואי, והלוואי, והוא 100% והכל בסדר. הרבה פעמים שילד עובר כזה טראומה, וכזאת השפלה לעיני כולם, במיוחד שזה לעיני כולם, אי אפשר לדעת מה זה עשה לו בנפש, מה זה עשה לו בנשמה, ואם תהיה לזה תקומה. זה סיפור שתמיד כשאני מגיע בין הזמנים, אני נזכר בו, ולכן כשאני מדבר עם הורים על בין הזמנים, אני תמיד אספר להם את הסיפור הזה, כדי לדעת לאיפה לא להגיע. אנחנו נחזור לעוד כמה סיפורים על בין הזמנים, אבל היה חשוב לי לספר את הסיפור הזה, כי הרבה פעמים בבין הזמנים זה יכול לקרוא יותר, אני אדבר על זה, למה זה קורה ומה עושים כדי שזה לא יקרה. אז בבין הזמנים, כמו שאמרנו, הוא לא בא בהפתעה. ובין הזמנים כולם יודעים שכולם בעזרת השם מגיעים, יש משפחות קטנות, יש משפחות גם יותר גדולות. אז כמו שאני תמיד אומר בכל התוכניות, יש הרבה מאוד משפחות שכולם מגיעים, גם הבחורי ישיבה, וגם כל הילדים אין להם לימודים, וגם ילדים, אם יש כבר נשואים, מגיעים לפעמים לבין הזמנים לסבא ולסבתא לכמה ימים. ובאמת, בהרבה מאוד משפחות, זה שמחה וססון, באמת, הנאה צרופה, שכולם ביחד, וכולם נהנים, וכל הבין הזמנים עובר ממש פלפלאות. אבל התוכנית שלנו מדברת לכולם, וכמובן שאתם יודעים שיש גם הרבה מאוד משפחות שהמצב הוא ממש ממש לא כזה, ממש ממש לא. ונתחיל עם הבעיות שקיימות אצל כולם, כמעט. קודם כל, כולם מגיעים, אז הצפיפות גודלת. אתם יודעים שתמיד מברכים את כולם שיחיו כמו זוג יונים. כי היון אומר ליונה בבוקר, בוקר טוב, להתראות לך, והוא עף לדרכו, היא עפה לצד השני, ובעזרת השם הם לא נפגשים כל היום, אז בלילה הם נפגשים. וכך יוצא שהם חיים באמת כמו זוגיונים, הם לא רבים כל היום, כי הם לא נמצאים ביחד. יש חד השיטות, וזו הברכה שאנחנו מתאמרים שיחיו, הם חיים כמו זוגיונים. אבל החוכמה זה גם לחיות ביחד וגם לא לריב, כן? לא כמו היונים. בבין הזמן כולם מגיעים, ברוך השם, כולם בשמחה עצומה, כולם מגיעים עם אנרגיות, כולם רוצים לפרוק את כל מה שהיה להם בזמן, בלימודים, גם אם זה בנים, גם אם זה בנות, חופש. ופתאום כולם ביחד, וגם הדירה שהייתה מספיקה פעם, עכשיו כולם גדלו, וגם יש נשואים לפעמים, וגם כל הילדים שגדלו ביחד, יוצר מצב טכני לפעמים של צפיפות. צפיפות באוכל, צפיפות בתור למקלחת, צפיפות בהרבה מאוד אמצעים, והרבה מאוד מצבים. וצריכים לדעת שאם לא מתכוננים ולא כל אחד ידע מה לעשות, זה עלול לגרום גם למריבות בין אחים. וכשרבים בין אחים, אתם יודעים, אז האבא הוא עשה לי ככה, ואמא היא עשתה לי ככה, והוא עשה לו ככה, והוא התחיל, ואני אשם, והוא אשם, ואבא נהיה שופט, ואחר כך הוא הופך לבגץ, ואחר כך הוא הופך לדיין, ואחר כך הוא הופך לבית הדין הגדול. ואם הוא הכריע, תמיד יהיה אחד לא שמח, ואחד כן שמח, ואתה רואה, אבא צודק, אבא אמר שאני צודק, וכו' וכו', ואין כאן המקום להאריך, אבל כל אחד מכיר את המריבות של בין הזמנים. אני תמיד אומר שאני אוהב את חג הסוכות, שואלים אותי למה אתה אוהב את חג הסוכות, ככה הייתי תמיד אומר לילדים שלי שהם היו קטנים, מאוד אוהב את חג הסוכות. יש הרבה סיבות, שמחת בית השואבה ועוד דברים מעניינים. סוכה, לולב, אבל אחת הסיבות שאני מאוד אהבתי את חג הסוכות, כי בחג הסוכות כולם יושבים בחוץ, אגג פתוח, או שיושבים בחצר, וכולם שומעים את כל המשפחות, השכנות, בדרך כלל גם יש מריבות, ואז אני מסתכל על הילדים שלי ואני אומר, ברוך השם, אני רואה שאנחנו גם משפחה נורמלית, לא רק אצלי רבים הילדים, אני רואה שעוד משפחות רבים וצועקים ונרגעים ואוהבים והכל בסדר. אז גם בבין הזמנים זה קורה, וכל אחד חושב שזה קורה רק אצלו, אבל לא, זה קורה בהרבה מאוד משפחות, שכולם באים, אז צפוף ורבים, ולפעמים יש הרבה מצבים לא נעימים. זה הדבר ראשון, הצפיפות. הדבר השני, זה נמצאים הרבה יותר, כמו שאמרתי, וכשנמצאים הרבה יותר, עלול להיות גם תקלות. תקלה זה למשל שילד לא שמח עם מה שהאבא אמר לו, והוא מגיע פתאום לחוצפה. עכשיו, חוצפה זה נושא לא לתוכנית אחת, חוצפה ודרך אחרת זה נושא למספר תוכניות, עם מאזינים שמדברים, וכל אחד מספר את הסיפור, ואפשר לענות לו, ואפשר להסביר לו, כי חוצפה זה דבר מאוד מאוד קשה. אבל אני אעשה את זה היום על קצה המזלג, דווקא לקראת בין הזמנים, כי בבין הזמנים הילדים וההורים נמצאים הרבה מאוד שעות ביחד. אתם יודעים, בדרך כלל שהילדים לומדים, אז אם הם קטנים הם באים בסוף היום, אם הם גדולים הם כבר בפנימיה בכלל. המגע הוא הרבה יותר קצר. כשהמגע הוא קצר, יש פחות סיכוי לבעיות. אבל בבין הזמנים, כשנמצאים מהבוקר עד הלילה, בדרך כלל ביחד עם הפסקות קלות, יש הרבה מאוד מקום לחיכוכים. אני תמיד אומר לילדים, כמו שאמרתי לכם בתוכניות הקודמות, אני משמש כיועץ הרבה מאוד שנים, יועץ להורים, יועץ לילדים, יועץ לשניהם ביחד, ובאים אליי הרבה פעמים הורים עם ילד שיש לו בעיות, והרבה בעיות, ואחד הבעיות שמציינים זה הדיבור. צורת הדיבור של הילד להורים, לאמא, לאבא או לשניהם, אני תמיד אומר לילדים דבר אחד כזה, מאוד מאוד פשוט. אני יכול לעזור לך, אני יכול לדבר עם ההורים הרבה דברים שיעזרו לך, יהיה לך יותר קל בחיים. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, גם הפושעים הכי גדולים, כל המאפיות בכל העולם, הרוצחים הכי גדולים לא עלינו, כל הפושעים הכי גדולים, כל העוז שלהם והאומץ שלהם וההתנהגות שלהם נגמרת כשמגיעים להורים, זה דבר ידוע. מגיעים לאבא ואמא, כבוד, סליחה אמא, סליחה אבא, מי שיעיז לפגוע בהורים שלהם, אוי ואבוי לו. כי זה אבא ואמא שלהם. ואני תמיד אומר לילד, אתה לא יותר גרוע מהפושעים האלו. זה לא משנה אם זה ערבים, יהודים, פושעים מכל העולם, או סתם אנשים פשוטים. אבא ואמא זה מעל הכל. זה כלל ברזל אצלי, כשאני מקבל משפחה לייעוץ, אני אומר תמיד לילד או לבחור. אני אעזור לך, אני אעשה הכל בשבילך, כדי שיהיה לך טוב בחיים. דבר אחד, אני לא יכול לסבול, כשתדבר לא יפה להורים. שם אני פורש, שם אני סוגר את העניין, לא יכול. לא מקובל עליי, כי זה לא מקובל בשום מקרה. גם אם ההורים מאוד הרגיזו אותך, גם אם אתה חושב שההורים לא צודקים, גם אם אתה חושב שההורים טועים, אין בעיה. אפשר לדבר, אפשר להתלונן, אפשר להתייעץ, אפשר הכל. אבל לא להתחצף לעולם. זה על קצה המזלג, הנושא של חוצפה. וגם בבין הזמנים, כשילד מתרגז ומתעצבן, דמי צריך לעצור אותו ולהגיד לו, היי, אתה יכול, אני מבין שאתה כועס, אתה חושב שאתה צודק במריבה שלך עם, עם אחיך, זה בסדר, אבל דרך, אתה לא יכול לדבר כמו שאתה רוצה, כי מדובר בהורים שלך. זה לא משנה אם זה אבא או אמא, גם סבא וסבתא, אבל צריכים לדעת שיש דברים שלעולם לא יעבו. לפני שאנחנו ממשיכים בבעיות, כן, ואני גם רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מעניין, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד, שגם הוא בסיס לתוכניות אין ספור, ולנושאים אין ספור, ונגענו בזה קצת בתוכנית הקודמת. מתי נדע, מתי אפשר להעיר לילד, לצוק עליו, להניש אותו, או ומתי רק בדרכי נועם? איך נדע, מה הכלל שאני חושב שהוא טוב לכולם? העניין הוא מאוד מאוד פשוט. שאני רוצה שילד מסוים, נגיד, יסדר את הבית, זה המטלה שהוא צריך לעשות, והוא לא מסדר, או דוחה את זה שוב ושוב, אני יכול לחוס עליו. אני יכול גם להניש אותו, או למנוע ממנו משהו. הנזק שיקרה, שהוא לעולם ועד ישנה לסדר את הבית. אני אגלה לכם סוד, גם היום הוא שונא לסדר את הבית, גם בעבר הוא שונא לסדר את הבית, וגם שהוא בעתיד, שהוא ינסו עם ילדים, גם אז הוא ישנה לסדר את הבית. יש דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות. נתתי סתם דוגמה, כן, יש עוד הרבה דוגמאות של דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות. גם דברים שאנחנו לא צריכים לעשות, צריכים לעשות אותם, מישהו צריך לעשות. כשאני רוצה לכעוס על ילד על דבר כזה, בסדר, אין שום בעיה. כשמגיעים לדבר של קדושה, כמו תפילה, לימוד, ברכות, כל הדברים האלו, כשאני אצעק על הילד, או יעניש אותו, או אעניש אותו, או ימנע ממנו דברים, או ישפיל אותו חלילה, או ישפיל אותו לעיני ערבים, שזה הרבה יותר גרוע, או יזלזל בו בגלל דבר כזה, שום רווח לא יהיה מזה, שום רווח. אולי בטווח הקרוב הוא יעשה איזה שינוי קטן כביכול, אבל לעתיד לא יהיה זה, שום רווח לא יהיה מזה, רק הפסד. כשאני אכריח ילד לקום לתפילה, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, אז הוא יקום, אבל הוא שונא את התפילה. כשאני אכריח ילד ללמוד, הוא שנא ללמוד. והוא אף פעם, יש סיכוי שאף פעם הוא לא יאהב ללמוד. כל דבר כזה, שאני אכריח ילד לברך, לא בירכת טוב, תברך עוד פעם. איך אמרה לי אמא? צ'יק צ'ק, הוא גומר את ברכת המזון, אבל אני לא מבטרת לו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יברך. אמרתי לה אמא, פשש, כל הכבוד, את ממש, ממש, הכוונה שלך ממש בטוח, רצויה ונפלאה. אבל, מה התוצאה של מה שאת עושה? את חושבת שהרווחת? אולי הרווחת היום שהוא ברך, אני גם לא בטוח שהוא ברך, אולי הוא היום הוא מלמל בכל במשך זמן יותר ארוך, אבל את חושבת שלעתיד את גרמת לו לאהוב את ברכת המזון? גרמת לו לאהוב את התפילה? אתה אבא שצועק על הילד, אתה חושב שהילד אוהב להתפלל? אני לא חושב שהוא אוהב להתפלל, ומה יקרה שאתה לא תהיה לידו? מה יקרה שהוא יהיה לבד? ואת עם היקרה, מה יקרה שהילד הכנת לו אוכל ליד השולחן, ומנה יפה ולחם, והוא איתו לידיים, הוא יברך, אולי כן, אולי לא. כי הוא יתרגל שזה דבר שצועקים עליו, זה דבר שהוא לא אוהב. תמיד צריך לזכור טווח ארוך וטווח קצר. טווח קצר אולי אנחנו יכולים להכריח ילד, אבל הטווח הארוך הוא לעולם. ובו אנחנו רק נזיק לו ורק נעשה תוצאה הפוכה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך לדבר על הנופש, על הבעיות של הנופש. אנחנו נדבר על סוגי נופש, סוגי בין הזמן, אם כן, לא כל אחד, יש כאלו שנוסעים למלון, יש כאלו שנוסעים לצימר, יש כאלו שעושים בבית דברים. הרבה מאוד סוגים, נדבר על הכל מיד לאחר הפרסומות. חזרנו מהפרסומות, ושוב אנחנו איתכם בתוכנית שעת חינוך, מאחורי המיקרופון, עוד חי וקשטוק, ממשיכים לדבר על בין הזמנים. אחד הדברים הבולטים בבין הזמנים זה נופש. נופש. נופש חרדי, נופש דתי, נופש לכל המשפחה וכו' וכו'. יש הרבה מאוד סוגים של נופש, אתם יודעים. יש הנופש הקלאסי, שנוסעים לבית מלון, כל המשפחה. ויש את הנופש גם הוא קלאסי, נוסעים לצימר, מחליפים דירה. אבל יש גם אנשים שאין להם, אין להם את האפשרות הכספית לצאת לנופש. ומה עושים עם הילדים? והילדים לפעמים אומרים, למה אנחנו לא נוסעים? כל הבניין נסע ורק אנחנו נשארנו. אז נכון, יש הרבה מאוד אנשים בארץ לצערנו, ולא רק בארץ, שעושים הכל בשביל כן לצאת לנופש. לפעמים זה טוב, לפעמים זה קצת מוזם. אנשים לפעמים לוקחים על עצמם הלוואות וגמחים, שהם אפילו לא יודעים מאיפה הם יחזירו את העניין. העיקר, לא שנוכל להגיד בבית כנסת, אנחנו נוסעים בעזרת השם, הו, משהו רציני הפעם. עכשיו, כל פעם התחרות גדלה וגדלה, ולא חסר אנשים שבגלל הדבר הזה, הם עושים דברים שלא יכולים, אין באפשרותם לעשות. הלחץ החברתי גורם להם פשוט כן לעשות אותם. לחץ חברתי זה נושא כמובן שכולם מכירים, ולא נאריך פה עכשיו את זה, אנחנו מדברים הפעם על בין הזמנים, אבל גם את זה צריכים לזכור, לא ממליץ לעשות מה שאתם לא יכולים, גם אם לא נעים לכם. איך מסופר, שמעתי על איזה סיפור שמשפחה אחת התביישה שהם לא יכולים לצאת לנופש, קנו אוכל, קנו שתייה, קנו כל מה שצריך, סגרו את הדלתות, נעלו את הדלתות, סגרו את הדלתות, וכתבו על הדלת, אנחנו בחופשה, נחזור בעוד שבוע. וישבו בבית שבוע שלם, ולא עשו רעש מדי גדול כדי שלא ישימו לב. נו, ולאחר שבוע פתחו את הדלתות, חזרנו, איזה נופש היה, הכל בשביל מה יגידו. אבל ילדים, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, ילדים הרבה פעמים באמת, באמת מתלוננים. הם באמת לא מבינים למה הם לא יכולים לצאת לנופש, או לדירה, או משהו כזה. אני נדבר בהמשך, בעזרת השם, ואני אתן לכם מספר פתרונות, שאת חלקם אתם מכירים, חלקם אולי לא. יש מה לעשות גם כשאין אפשרות כספית. אני רוצה לספר לכם על סיפור שהיה לי עם ילד ועם מוריו. הוא קשור לבין הזמנים, כי הוא התחיל קצת לפני בין הזמנים. הגיעו להם משפחה, עם ילד בן 14 בערך, ותלוננו על הרבה מאוד דברים. כמובן שאני מדבר עם הילד לבד, ועם ההורים לבד, וההורים התלוננו פשוט שהילד, אסור להגיד קשה, אסור להגיד רע, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, כמו שאומרים באגדות. הילד לא מקל עליהם את החיים, בוא נקרא לזה ככה. יש לו הרבה בעיות גם בתלמוד תורה, אבל כשזה מגיע הביתה, הוא הופך למנהיג הכנופיה, מה שנקרא בבית, ויש כמה ילדים. ובאמת, הוא עושה להם שם ממש ממש המון בעיות, ומריבות, וצעקות, והאימא נשברת, והאבא לפעמים צועק עד אובדן נשתונות, ואז הוא נשכב כי אין לו כוח מרוב צעקות. לא נעים, פשוט לא נעים, באו אליי, תעזור לנו בבקשה. אני הקשבתי לילד, שוחחתי איתו הרבה מאוד זמן, וחשבתי לעצמי, מה אני עושה עם כזה ילד? מה אני אגיד לו? החלטתי ללכת, תוך כדי שיחה איתו, החלטתי ללכת על הפוך על הפוך. אמרתי לו, אתה יודע מה? נקרא לו מוישי. אתה יודע מה מוישי? דווקא נראה לי, אתה זה שיכול להביא פה את השינוי. מה אתה חושב על המצב היום בבית? מה נראה לך? זה טוב? זה רע? אמר לו, המצב היום גרוע מאוד. מה, בלגן? ההורים לא משתלטים, אנחנו עושים מה שאנחנו... הוא אמר בעצמו, כן. לא, לא טוב, צרכות ו... לא, לא כיף, לא כיף בבית. אמרתי לו, ואתה היית רוצה לשנות את זה? אמר, כן, בטח, אבל אני לא פרייר, הוא יתחיל איתי, אני אחזיר לו, הוא יתחיל איתי, אני גם אחזיר לו, מה? אני לא פוערה ואני לא שותק. אמרתי לו, אתה בכלל לא פרייר, אתה מאוד מאוד חזק, גם בכוח וגם נראה לי בכוח הרוחני שלך. דווקא אתה, אמרתי לו, אתה יכול לעשות פה את השינוי. אמר, אני אעשה את השינוי? אמרתי לו, כן, אני מאמין בך דווקא. אני חושב שאתה יכול לעשות את השינוי. מה אני יכול לעשות? אני רק ילד. אמרתי לו, אתה יכול לעזור יותר לאמא. אתה יכול כשיש מריבה להיות זה שמבטר, אפילו שקשה. ואתה יכול לאט לאט לעשות שינויים בבית. דיברתי איתו בעריכות, נתתי לו הרבה מאוד דוגמאות. חיכיתי כמה ימים, באמת התחיל בין הזמנים אצלהם. והאמא אומרת לי, תשמע, מוישי מפתיע, מוישי מגיע מהתפילה. קודם כל הוא קם יותר קל, כי הוא אחריות עליו, אז הוא קם יותר קל. הוא מגיע, אומר, אמא מצחה משהו מהמקולת, אני הולך לקנות לך משהו מהמקולת, הולך לקנות לה. חוזר, אומר, בוא אמא, אני אעזור לך לסדר את הבית קצת, ואני מסתכלת ואני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, זה המוישי שלי, כן. והוא ממשיך, והילדים קמים, הוא עוזר לה. הוא אומר לאמא, יש איזה פעילות היום, או שנעשה להם, נצייר בבית, הוא נותן להם, עוזר לה לשמור על הילדים. פשוט נהיה מהפך אצלו, ולאט לאט גם הבית השתנה. עכשיו, הילד הזה דיבר איתי מספר פעמים, שנתתי לו חיזוקים בטלפון, הוא אומר לי, הרב, אתה יכול לדבר עם ההורים שלי? פעם אבא שלי היה יוצא איתנו הרבה, הרבה יותר, ועכשיו גם קשה לו, וגם זה לא קורה, ו... כולם נוסעים לחופש, ולנו אין כסף לחופש. אבא אמר שאין לנו כסף לחופש. בסדר, אני מבין, אבל שיעשה משהו בשבילנו. דיברתי עם האבא, וככה הם ישבו, ועשו תוכנית. האבא והאימא והילדים. פעמיים בשבוע יוצאים לפארק. אני לא אגיד איזה פארק, אבל אחד הפארקים שכולם יוצאים אליהם. פעמיים בשבוע. פעם בשבוע הולכים עם כולם לבריכה. כל הבנים הולכים לבריכה, הבנות עם האמא, הבנים עם אבא, בריכה. ופעמיים או פעם אחת, תלוי לפי המצב, הולכים לים. כל הדברים שהזכרתי כמעט, לא עולים כמעט כסף. הים לא עולה, הפארק לא עולה, הבריכה עולה, בסדר, פעם אחת בשבוע, אפשרי. והילד שמח, והילד מאוד 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 שמח. והוא ביקש עוד בקשה. הוא אומר, אם המצב בבית כל כך נחמד, אני מבקש ממך שתדבר איתם עם ההורים שלי, שבסוף בין הזמן הם יעשו לנו טיול. כולם נוסעים לשבוע, טיול אחד. מה שאפשר, מה שאבא יכול, מה שאבא מסכים, אני לא מתווכח. מה שאבא יחליט, אם נהיה טובים כל השבועות, בבקשה. דיברתי עם האבא, אבא הסכים. אבא חברמן גם. החליט, אם יש מהפך, גם הוא עושה משהו. באמת הגיע סוף בין הזמנים, לקח את כל המשפחה, נסעו לאישם, עשו אוהל, היו כל היום, באוהל קנו אוכל, בערב אפילו, מה שנקרא, התפרו, והוא קנה להם גלידה, לכל אחד, איזה גלידה שהוא רוצה, לכבוד בין הזמנים, זה נראה לכם מצחיק, אבל לא בכל משפחה זה מובן שקונים איזה גלידה שרוצים. אבל באותו הערב הוא קנה להם איזה גלידה שהם רוצים. הילדים הרגישו בין הזמנים שלא היה להם מעולם, נכון, הם לא היו במלון, הם לא היו בצימר, הם לא היו בשום דבר, אבל הם הרגישו ממש כיף ובין הזמנים נפלא. אז גם כשאנחנו נגיע לפתרונות, אחד הפתרונות הוא לנצל את המקסימום מה שאפשר לעשות בבית, וגם למי שאין אפשרות כספית גדולה, יש לו הרבה מה לעשות בלי האפשרות. אנחנו נחזור עוד לסיפור הזה, בעזרת השם, אבל אני רוצה להמשיך לכמה דברים אחרים. אתם יודעים, אחד הסוגי הנופשים שקיימים זה הצימר, נוסעים כל המשפחה, כולם מבלים, כולם נהנים, בעיקר כולם, בדרך כלל כולם, חוץ מהרבה פעמים אחת שקוראים לה אימא. היא הופכת למבשלת, המלצרית, המנקה, העורכת תוכניות, הכל, אימא, וכולם קצת שוכחים. אני תמיד אומר, אתם נוסעים לנופש, גם לאימא מגיע נופש, גם אימא עובדת כל השנה. הפוך. תתארגנו כדי שאימא תעשה כמה שפחות. מקסימום היא צריכה להיות השף. עשו שף, אתם תקלפו, אתם תארגנו, אתם תעשו הכל, ואימא תנוח. אתם רוצים לחלק את זה לימים, אני יודע משפחות, שגם כשיש ילדים נשואים, מחלקים את הנופש לימים, כל יום משפחה אחרת אחראי. אני יודע שיש ילדים גדולים ובנות גדולות, אומרים, אמא, את בנופש, אנחנו עובדים. בדרך כלל, אמא, כן, היא לא יכולה לשבת יותר מדי, והיא גם תעזור, אבל לפחות היא צריכה להרגיש שיש לה, שהיא גם בנופש. אני תמיד אומר, תחשבו גם על האמא. אבל כמו שאמרנו, לא כולם הולכים לנופש ולא כולם הולכים לצימר. אז מה עושים עם כל הבעיות שהזכרנו? קודם כל, כמו שהתחלנו, בין הזמנים לא מגיע פתאום. הוא לא מגיע בהפתעה. כשאנחנו יודעים שבין הזמנים עומד להגיע, וכולם יודעים, אחד הדברים שאפשר לעשות זה לשבת עם הילדים דבר ראשון. יושבים עם הילדים הרבה זמן קודם, ומכינים סדר יום. רושמים לכל ילד סדר יום. קמים, דוגמה, בין 8-9. תפילה, מניין, יש מניינים תמיד מאוחר גם, אם זה בנים, אם זה בנות בבית. אחר כך, עזרה לאמא, כך וכך זמן. ארוחת בוקר כמובן, עוד מעט נגיע לארוחות. ארוחת בוקר, עזרה לאמא, ומה עושים היום? אפשר לתכנן מראש, פחות או יותר, כן? זה לא מחנה צבאי, אז זה לא חייב להיות על הדקה. ואפשר לשנות ימים, ואפשר קצת לאלתר גם. אבל בגדול, מתכננים, נלך פעמיים לפארק, כמו שסיפרנו, נלך פעם אחת לים, נלך פעם אחת לטיול, פעם אחת ניסע לסבתא לבקר, יש, אפשר לעשות תוכנית לכל בין הזמנים. מראש, פחות או יותר. כשיש סדר יום, יש לוז, מה שנקרא, לילד, גם מה הוא עושה, גם מה הוא יכול, מתי יש לו שעות שלו, מתי הוא יורד למטה לשחק עם החברים, כי אנחנו לא בנופש. מתי הוא אוכל, מתי הוא שותה, מתי הוא מתפלל, כל הדברים האלו, כשילד יש לו את הלוח שלו עם הסדר יום, זה מונע ועוזר, מונע מהרבה שימום, ואמא מה אני אעשה עכשיו, ואמא מה לעשות, ואמא אין לי מה לעשות. מונע כל מיני אלתורים שלא תמיד רצויים. מונע, תאמינו לו, כשיש ילד סדר, הוא עומד בו. ילד אוהב שהוא יודע מה הוא עושה. נכון זה חופש, אפשר לישון קצת יותר, אפשר ללכת לישון קצת מאוחר יותר, הכל בסדר. אבל פחות או יותר צריך להיות לוח זמנים ברור, כמובן שאנחנו לא נקפיד אם נסתה ממנו לפה ולשם, הכל בסדר, צריכים קצת הבנה מעבר לכתוב. אבל הילד יודע מה התוכנית, גם אם זה בחור, גם אם זה ילדים גדולים, בהחלט אפשר לעשות איתם סדר יום הגיוני, שהם יגידו, אתה בחור גדול, אין בעיה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לישון בשתיים בלילה? אין בעיה. מתי אתה רוצה לקום? 9:00, 9:00. אתה רוצה ללכת למניין של 9:30, מצוין. אם לא קם, אז כמו שאמרנו, לא עושים דברים לא טובים, אבל בדרך כלל אני אומר לכם, כשעושים את התוכנית הזאת, הילדים קמים יותר בקלות, הילדים מקיימים מטלות יותר בקלות, הילדים עושים גם דברים שהם פחות אוהבים יותר בקלות, אתם יודעים למה? מפני שהם יודעים מה הולך להיות, מה הם עשו, מה הם עושים, מה הם יעשו, הם גם יודעים שיש להם גם כיף, הם גם יודעים שיש תוכנית, זה לא סתם שנבוא עוד יום ועוד יום ועוד יום ולא נדע מה לעשות. אחד הדברים שבולטים לא רק בבין הזמנים, אבל בבין הזמנים זה יותר בא לידי ביטוי, זה נתינת האמון בילד. נתינת אמון בילד והפרה של האמון הזה, זה אחד הדברים שאיך אני אומר שוב, זה סדרה של תוכניות, זה לא תוכנית אחת אפילו, אבל שוב על קצה המזלג, כי בבין הזמנים זה מאוד מאוד בולט לפעמים. במיוחד שאנחנו נותנים לו סדר יום, ואומרים לו מה לעשות, והוא יודע מה הוא צריך לעשות ומה הוא לא צריך לעשות, נכנס הנושא של נתינת אמון. אתם יודעים, לפני כמה שבועות התקשר אליי אבא בשעת לילה, די מאוחרת אפילו, והוא אומר שהוא רב עם הבן שלו, וצעקות וכו' וכו', שאני אעזור לו. מה קרה? אני אומר לו. חירמתי לו את הנגן, והוא רוצה דווקא את הנגן, ולא מוותר על הנגן בשום אופן, והוא צועק ומתחצף, ומדבר לא יפה, ובוכה, ובן כמה הילד? ילד 13. בסדר? למה לקחת לו את הנגן? זה אבא סיפר, אמרתי, שמעתי, ואמרתי לו, אתה יכול לתת לי בבקשה את הבן? הוא מוכן לדבר איתו? הוא אומר, כן, הוא מוכן לדבר איתו. כן, שלום הרב, כן. אמרתי לו, למה אבא לקחת את הנגן? אתה יודע? הוא אומר, כן. והוא סיפר לי. אבא קנה לו נגן עם הכשר, מוגן, כל מה שצריך, באמת. לא יודע איך, אל תשאלו אותי גם, הילד איכשהו הצליח לארגן לו את הנגן הזה, עם ההכשר, פתאום יום אחד האבא בודק, ורואה שיש סרטון, סרטון מצחיק, משהו מצויר, על הנגן, שואל האבא את הילד, מה קורה פה? מה זה? חבר שלי סידר לי ואני יכול עכשיו שיהיה לי פה דברים כאלה מצחיקים. אבא אמר לו, הפרת האמון, אנחנו דיברנו שאתה לא שם על הנגן שום שיר, שום דבר אחר, בלי שאתה אומר לי. ופה אתה עשית דבר שהוא לא יעשה, הפרת האמון. והילד התעצבן, אמר לו, מה, רק סרט מצויר, מה אכפת לך, מה, אתה כזה, קשן, מרובה, והתחיל להתחצף, התחיל לדבר אליו, לא יפה. הסברתי לילד, מה זה נקרא להפר אמון. אמרתי לו שאם הוא רוצה לגדול, שאנשים יאמינו בו, אם רוצה להצליח שמילה שלו תהיה מילה, זה לא מתחיל בגיל 30 ולא בגיל 25. כן, זה מתחיל עכשיו. היה לך הסכם עם אבא, נכון? הוא אומר, כן. בהסכם הזה היית אמור לעשות את הדבר הזה? לא. עשית? כן. מה זה נקרא? הפרת אמון. הפרת את האמון. אתה יודע מה זה הפרת אמון? הפרת אמון זה דבר מאוד מאוד חמור. זה כמו, זה מאותה משפחה של לשקר, לגנוב, לרמות, ואתה קצת נכנסת לדבר הזה. ודאי וודאי שאבא, חייב להחרים לך את הנגן, חייב, אני מצטער, אני לא תמיד בעד ההורים, הרבה פעמים אני בעד הילדים, ואני משכנע את ההורים שהם טעו, אבל במקרה הזה, אבא מאוד צודק. אז הילד אומר לי, מה, זה אף פעם כבר לא יחזיר לי את זה? אמרתי לו, לא, אני אדבר איתו שמחר הוא יחזיר לך את זה, אבל לניסיון נוסף, אני מבקש לך מאוד, אל תפר את האמון. אם אבא מאמין בך ואבא מאמין בך, אל תראה לו הפוך. אחרת הוא באמת ייאלץ להחרים לך את זה. כי אם אתה לא יכול לקיים את האמון שנותנים בך, אז המצב קשה. הסברתי לו גם שזה לא רק נוגע לנגן, זה נוגע לכל דבר. אתה תגיד לאבא, אבא אני הולך לחברים לשחק איתם. למה אבא צריך להאמין לך? אולי אתה הולך לעשות דבר אחר והוא לא טוב. אבא אני הולך למנחה. אולי אתה לא הולך למנחה, אולי אתה הולך למקום אחר. ברגע שמאבדים את האמון, האמון נאבד לא רק לדבר אחד, האמון נאבד להכל. תחשוב על זה. גם להורים אני תמיד אומר, תשתדלו להאמין בילדים שלכם, לתת בהם אמון. תאמינו להם, כל זמן שהם לא עושים משהו הפוך חלילה, תאמינו בהם, מפני שהאמון הזה גורם להרבה דברים טובים. שמאמינים בילדים ורואים שהם טובים והם מאמינים, אז הילד מנסה להילחם על האמון הזה. הוא מנסה לא לעשות דברים שיפרו את האמון הזה, וזה כלי מאוד מאוד חשוב, האמון, לקשר בין ההורים לילדים. ושוב אנחנו חוזרים לבין הזמנים, ובין הזמנים זה עוד יותר חשוב, כי אם נתנו להם לוח זמנים, נתנו להם דברים שהם אמורים לעשות, נתנו להם חובות, נתנו להם גם זכויות, אנחנו אומרים להם בפירוש, בבין הזמנים אנחנו רוצים שאתם תפקחו על עצמכם, אתם תראו איך לעשות את מה שסיכמנו, אנחנו רוצים שאתם תדברו עם עצמכם, עם החברים, עם האחים שלכם, כל אחד לחזק את עצמו וגם את האחרים. לא רוצים להיות המפקחים שלכם, לא רוצים להיות המשגיחים שלכם, רוצים להיות ההורים שלכם, האהובים, האוהבים שלכם, ורוצים שאתם תעשו את מה שאתם הבטחתם לבד. כשילד מתרגל לעשות את זה לבד, תאמינו לי שהתוצאה היא טובה לאין ארוך, כי הרווח הוא שגם שהאימא והאבא לא נמצאים, גם שהמשגיח להבדיל לא נמצא, גם שאני לבד, לא משנה איכן, אני אעשה אותו דבר. וכשאין בי אמון, ואני מתרגל לעשות רק דברים ששומרים עליי, ורק כשאבא ואמא נמצאים, אז ברגע שהשוטר לא נמצא, אפשר כבר לעשות הכל, אז הרווח הוא הרבה פחות. לכן האמון הזה, אפשר לפתח אותו הרבה בבין הזמנים, כי אז יש לנו הרבה מאוד שעות ביחד. זה זמן שאפשר לעשות בו הכל. זהו בנושא האמון, ואנחנו נחזור קצת לפתרונות בקצרה. אז אמרנו צפיפות, אפשר לפתור בתור מראש, אפשר גם לפתור בדרכי, מתכוננים מראש, מתי אוכלים, איך אוכלים, מתי אוכלים הבנים מהמניין, מתי אוכלים הבנות, מתי אוכלים ביחד. כל דבר אפשר לעשות תור מראש. אתם יודעים שיש גדולים וקטנים, צריכים לדבר עם הגדולים, שקצת יוותרו לקטנים, אבל תמיד אפשר להסתדר. בנוגע לאוכל, מומלץ לאמא לשבת מראש, מה אתה אוהב, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה אתה לא אוהב, לעשות פחות או יותר. אין מצב שהאמא פותחת כל בוקר בופה, עם כל הדברים שהילדים כן אוהבים, וזה לא אוהב את זה, וזה אוהב את זה, וזה לא אוהב את זה, אין לדבר סוף. לכן, גם בזה אפשר להתכונן מראש, כל אמא יודעת פחות או יותר, ושיכולה לעשות השלמות ותיקונים עם הילדים בעצמם, וגם את הנושא הזה אפשר לפתור בקלות. בקיצור, לסיכום העניין, אני רוצה להגיד לכם, הורים יקרים, וגם ילדים יקרים, מי שמקשיב לי, בין הזמנים זה זמן שאמור להיות מאוד מאוד נחמד, מאוד מאוד בונה את הקשר בין ההורים לכולם, בין הילדים לבין עצמם, בין הילדים להורים. אם נחזור שנייה לסיפור שדיברנו עליו מקודם, על מוישי, אותו מוישי שדווקא בבין הזמנים התחיל לככב, והפך להיות הילד המוכשר והמוצלח, הוא המשיך את זה הלאה גם. כן, הוא הלך לישיבה, והוא חזר, וכשהיה חוזר, במקום שההורים היו עושים אוף, מוישי חוזר, פתאום זה נהיה איזה כיף, מוישי מגיע לסוף שבוע. אתם מבינים את ההבדל שקרה? הילד הזה נהיה קורן מנחת, נהיה מוצלח גם בישיבה. היה לו חשק פתאום ללמוד. פתאום הפסיקו הבעיות עם התפילה. הכל לאט לאט הלך והסתדר. זה פשוט היה מהפך בילד ומהפך במשפחה. אני רוצה להגיד לכם, הורים יקרים, תנו בילדים אמון, תאהבו אותם, תאמינו בהם, תשתפו אותם. תזכרו את הכלל שאני תמיד אומר, ילד יקר, אני מאוד מאוד אוהב אותך, או ילד יקר, אני מאוד אוהבת אותך. לפעמים אנחנו ממש ממש לא אוהבים את מה שאתה עושה. אני אומר לך, ילד יקר או ילדה יקרה, אני לפעמים, המעשים שלכם הם מאוד מאוד חמורים. אני לא יכול לאהוב את הדברים שאתם עושים, אבל תמיד תמיד אני אוהב אתכם, לא משנה מה תעשו, אני יכול מאוד לחוס על מה שעשיתם, אני יכול מאוד מאוד לא לאהוב את מה שעשיתם, אבל עדיין אני תמיד 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 אוהב אותך, ילד יקר שלי. עד כאן הייתי מאחורי המיקרופון בתוכנית שעת חינוך. הערות, תגובות, בקשות לנושאים מסוימים ולשונית הודעה לשידור באתר כל חי. עד כאן מרדכי וקשטוק ברדיו כל חי. ערב טוב, הורים יקרים ולכל המאזינים.